שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום ראשון, באולפן, סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי.
הרבה מאוד שאלות נותרו בעקבות סיום מבצע שומר החומות, בזירה המדינית, הביטחונית, הפוליטית, הכלכלית והחברתית, ואנחנו ננסה לענות היום על מקצתם. אנחנו נתחיל עם הכתב המדיני של הארץ, יונתן ליס, ונברר איתו באיזה מקום מדיני נמצאת ישראל לאחר סיום המבצע, האם הצבא השתפר או הורע. וזה קשור כמובן גם לשאלה איזה ממשלה בכלל תהיה כאן בקרוב, אם תהיה. מה שברור זה שהמבצע הזה ערבב את הקלפים הפוליטיים מחדש, אבל עדיין בלי לסמן את הפתרון.
לממשלה הבאה, כשתהיה, לא יהיו חסרים אתגרים מכל הסוגים, ונראה שאחד המרכזיים שבהם הוא הסדרת מערכת היחסים בין יהודים לערבים בערים המעורבות בישראל. היחסים האלה ספגו מכה קשה באירועים האלימים בלוד, באקו, ביפו ובכבישי הנגב, וכעת צריך לאסוף את השברים ולראות איך משקמים אותם. איימן סייף, לשעבר מנכ"ל הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים, יהיה איתנו.
ומה בכלכלה? הצלחת מבצע החיסונים הרי מצא את המשק הישראלי בתהליך התאוששות מהיר מהמגפה, ואז הגיע המבצע בעזה ששיתק את אזור הדרום ושיבש את החזרה לעבודה במקומות רבים, שלא לדבר על התמונות במסכי הטלוויזיה בעולם ששוב עושים שירות רע לתדמית הישראלית וגורמים לענף התיירות המקומי להסתפק בינתיים רק בתיירות מקומית. איכשהו הדבר שהכי מטריד את חברות דירוג האשראי זה דווקא לא המצב הכלכלי אלא המשבר הפוליטי. אנחנו נדבר על כך עם אלק ז'בז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דש. יאללה, מתחילים. שלום ליונתן ליס.
שלום.
הכתב המדיני של הארץ, עד לאחרונה הכתב הפוליטי, וזה דווקא טוב, כי אנחנו צריכים את שני הכובעים. 11 ימים של מבצע בעזה, רקטות, טילים וכל מה שחווינו בימים האחרונים. ועכשיו שלב הפקת הלקחים, הסקת המסקנות, ובעיקר נסות לזהות באיזה מקום אנחנו נמצאים. אז קודם כל, באיזה מקום ישראל נמצאת מבחינה מדינית? יותר גרוע ממה שהיה ערב המבצע הזה?
תראה, מוקדם לדעת, אנחנו נמצאים בשבוע שהוא שבוע מדיני יחסית, אבל אני מזכיר לכם שישראל ניהלה מבצע תחת מטריה מדינית די מזהירה, זאת אומרת, הקהילה הבינלאומית לא הצליחה לבלום את המבצע הצבאי באופן פעיל או באופן פומבי. הכל התנהל מתחת לפני השטח, כשישראל בסופו של דבר מסיימת את המבצע הזה כשהיא מרגישה שהיא ניצתה את המאמצים. אבל אני מזכיר לכם, המבצע הזה הסתיים בעצם באופן חד צדדי. ישראל הודיעה שהיא מפסיקה, חמאס הודיעה שהוא הפסיק, לא הגיעו להסכם אמיתי, לא הגיעו להבנות, לא הונחו דרישות על השולחן, חמאס לא מתפרק מנשקו, ישראל לא מעניקה מעמד מיוחד לחמאס בירושלים, בהר הבית. כל הדברים האלה, אני מניח, יעלו על השולחן בימים הקרובים.
לא, העניין הוא שבכלל חמאס, עד לאחרונה, בכלל חשבנו שהוא, אתה יודע, שחקן עזתי, הוא לא שחקן של מעבר לעזה, בעצם כן עשה פה איזה פריצה, איך נקרא לזה, לליגת העל של הסכסוכים האזוריים.
בהחלט, אני חושב שחמאס החליף דיסקט וישראל לא הייתה שם כדי להבין את זה. זו אחת הבעיות הגדולות. חמאס, בעיקר יחיא סינואר, מנסה למצב את עצמו כמנהיג כלל פלסטיני, והיריות, ששת הרקטות שנורו לעבר ירושלים ביום ירושלים שפתחו את כל המערכה הזאת, הן גם תמונת הניצחון שלו. הוא בעצם הוכיח שהוא שחקן משמעותי מחוץ לזירה הזאת, הוא קיבע את עצמו בעיני הפלסטינים בתור מגן אל-אקצה, מגן ירושלים. בירושלים, בדרג המדיני, מודים שקשה מאוד למחוק את ההישג הזה שסינואר השיג, ומאוד יכול להיות שאנחנו גם נראה את ההשלכות של זה בעתיד. בחירות שהתקיימו לרשות הפלסטינית, או באירועים נוספים שהוא יציב שהם חוץ עזתיים.
יונתן, אתה מדבר על מטריה מדינית שקיבלנו, אני לא יודע אם זה בשל מדיניות של המעצמות בעולם, או שהן עסוקות יותר מדי בעצמם בכלכלה ובקורונה של כל אחת מהן, אבל אני מתרשם מקריאת עיתוני חול שבדעת הקהל העולמית, המצב שלנו פחות טוב ממה שהיה. יותר ויותר מעגלים רואים בנו כביריון ושוב מתחברים לאתוס של הפלסטיני המוכה.
זה נכון מאוד. אתה יכול לראות שבאמת אפשר לעשות הבחנה בין דת הקהל בעולם, באירופה זה בולט מאוד, הפגנות, מחאות נגד ישראל בשטח, ביטויים מאוד מאוד אלימים בהפגנות האלה, לעומת הדרג המדיני, ששוב, כשאתה שומע את נאומי שרה החוץ מדי פעם, יש להם יציאות נגד ישראל, אבל באופן כללי אתה רואה שגם ארצות הברית וגם הבירות המרכזיות באירופה נותנות לישראל את מרחב התמרון שהיא זקוקה לו כדי מצד אחד להילחם בארגון טרור, להגן על אזרחיה, ומצד שני לא לדרדר את האזור למערכה שאי אפשר יהיה להתמודד איתה.
אז עד כמה הבקשה של ג'ו ביידן מבנימין נתניהו לסיים את המבצע דה פקטו מול הלחץ שיש לו מהצד הדמוקרטי הקצת יותר קיצוני אצלו במפלגה ומול דעת הקהל האמריקאית, כמה בעצם זו הייתה הוראה ולא בקשה?
תשמע, אני חושב שבאופן די מדהים היה פה שילוב אינטרסים. זאת אומרת, אין ספק שארצות הברית לחצה באופן דרמטי על ישראל מאחורי הקלעים. ביידן קיים, נדמה לי, 6 שיחות טלפון עם נתניהו במשך 10 ימי המבצע האלה. מצד שני, נתניהו ואנשים סביבו הבהירו אחרי פרק זמן מסוים של המבצע, ישראל מצטה את היכולת הצבאית שלה. עוד מטרה פה, עוד מטרה שם, אבל הישג צבאי גדול מכפי שהושג בימים הראשונים כבר לא היה. אני חושב שביידן בסך הכל הוציא את ההרמונים מהאש, עזר לנתניהו לרדת מהעץ ולהגיע להסכם. נתניהו היה מושך את זה עוד יום, עוד יומיים, אבל בסופו של דבר גם ישראל ממילא לא התכוונה להפוך את זה למערכה של חודשיים, שלושה.
יונתן, משכה את תשומת ליבי ההודעה של לשכת ראש הממשלה על סיום המבצע. אני אצטט אותה פה. כתוב שם, הקבינט המדיני-ביטחוני קיבל פה אחד את המלצת כל גורמי הביטחון, הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש המוסד וראש המל"ל, לקבל את היוזמה המצרית להפסקת אש דו-צדדית ללא כל תנאי. הדרג המדיני מדגיש המציאות בשטח היא שתקבע את המשך המערכה. וזה לא סוג ההודעות שאנחנו מקבלים בדרך כלל מלשכת ראש הממשלה, כשיש דברים שנראים קצת יותר ברורים מבחינת הישגים והצלחות. בדרך כלל ראש הממשלה מעדיף להשתמש בטרמינולוגיה של הוריתי והנחיתי, ופה זה נראה שיש אבות רבים למהלך הזה, ואנחנו יודעים מה קורה כשיש אבות רבים.
הונחיתי.
האם יש, בדיוק, האם כרגע בעצם גם בדרג המדיני בישראל יש דיון בשאלה הצלחנו או נכשלנו?
יש דיון דרמטי על זה, ואני שומע את הדברים האלה מאנשים שקרובים מאוד לראש הממשלה ומדמויות מדיניות בחירות, אנשים שמטילים ספק בהישגים של ישראל. כלומר, אין ספק שהיו הישגים ואין ספק שנפגעו מטרות, אבל היו הרבה מאוד מטרות אחרות שלא הושגו. מדברים על כישלון מודיעיני בהבאת מטרות איכותיות במבצע הזה. מדברים על זה שהחמאס השיג יותר הישגים מאשר ישראל בהסתכלות הכללית, ובאופן כללי הייתי אומר שלא מעט דמויות בחירות מסתכלות בחמיצות על המבצע, על התוצאות שלו, ובנתניהו וסביבתו, גם לשכת שר הביטחון, גם לשכת שר החוץ, כולם מנהלים עכשיו קרב על התודעה, ניסיון לקבע את האירוע הזה כניצחון ישראלי, כהישגים משמעותיים לישראל, כדי לא להיגרר לסיטואציה שבה הציבור בישראל רואה באירוע הזה כישלון.
אגב, יש דרך מאוד פשוטה לבדוק אם הצלחנו או נכשלנו.
כן.
אתה יודע מהי?
מהי?
אם עכשיו יהיו 10 שנות שקט, אז תגיד, הצלחנו. אם אנחנו בעוד שבועיים או חודש או חצי שנה, יש סבב נוסף, נגיד, נכשלנו.
אני יכול להציע לך...
כלומר, התשובה תהיה בעתיד לפי המציאות, לא לפי מה שיחליטו פה באיזה דיון.
אני מציע לך עיקרון דומה, אבל יותר קצר טווח. הכל תלוי בתוצאות של הבחירות, נכון?
כן, אני חושב שנתניהו מסתכל על זה דרך החור הזה, ומצד שני, אתה יודע, בואו נדבר עוד 10 שנים ונראה מה היה פה באמת.
כן, אז אפרופו בחירות באמת, בואו ניגש רגע לעניין הפוליטי. די ברור שהמבצע הזה ירבב את הקלפים מחדש, ומה שנדמה היה כמו תרחיש עם הסבירות הכי גבוהה של ממשלת שינוי ורשות בנט, בעצם ירד מהשולחן סופית, או שעוד יש פה ניסיון להחיות אותו?
מה בנט עושה? אפשר להבין את כל הטקסטים המוזרים שלו.
תקשיבו, בנט מתגלה בתור שחקן פוליטי מאוד בינוני, שלא לומר גרוע. הוא רוקד על שתי החתונות, אבל בחתונה אחת אין קלה, ובחתונה השנייה
אין אוכל.
אין רב, אין אוכל, כן. הרבה דברים חסרים בחתונה השנייה. לנתניהו אין מספיק אצבעות בשביל להרכיב ממשלה. וליאיר לפיד נפתלי בנט לא רוצה להגיע בכלל, או המפלגה שלו לא רוצה להגיע. ובעצם נפתלי בנט מסונדל מכל הכיוונים, ועדיין משחק עם פני פוקר, כן? אני יכול להקים את זה, או אפשר להקים פה ממשלה חלופית. הוא מוציא היום הודעה שבה הוא נוזף בנתניהו על שנות שלטונו ועל הכישלון מול חמאס, קורא להקים ממשלה, לא מדבר על הליכה לבחירות, ומצד שני לא מסוגל להציג את האלטרנטיבה שאליה הוא כביכול מכוון. האם הוא יכול להביא את גדעון סער לממשלת נתניהו? האם הוא יכול להביא את הילד שקד לממשלת לפיד, לממשלת שינוי?
מה הוא רוצה בכלל? אנחנו יודעים להגיד מה הוא רוצה, כי קראתי את הטקסט שלו, ויש שם באמת הרבה משפטים שאני יכול להתחבר אליהם, אבל אתה יודע, לכתוב גם אני יכול לכתוב. השאלה, מה רוצה נפתלי בנט?
אני סמי לא אוהב שאני ממשיך שאלות לך, אבל אני חייב, דיברת על שחקן פוקר או שחקן משחק פוליטי, תשמע, יש דבר אחד בפוקר שלא עושים. אתה לא עושה all in ושם את כל הז'טונים שלך באמצע השולחן, ואז אתה עושה fold ויוצא החוצה. זאת אומרת, זה היה המהלך אולי הכי מוזר שנעשה, אני לא יודע מה, בדור הזה, בפוליטיקה הישראלית.
כן, כמו שאמרנו, הוא מצטייר יותר ויותר כשחקן שפשוט לא מכיר מספיק את הכללים, או לא יודע לשחק נכון למרות שהוא מכיר את הכללים. משהו שם לא עובד. נפתלי בנט בעיקר לא רוצה דבר אחד, הוא לא רוצה ללכת לבחירות, בבחירות הוא מתרסק. הוא רוצה, או מניח, או מעריך שהוא יכול לגבש איזושהי קואליציה שתתפקד פה. הוא מנסה להביא שוב את גדעון סער לשבת עם נתניהו. אני לא רואה את הדבר הזה קורה בשלב הזה. או לשכנע את הילד שקד שמוטב להם לשרוד פוליטית, להקים ממשלה, לעמוד בראשה, יחד עם גוש השינוי, גם זה כרגע לא נראה כל כך אפשרי.
אגב, למה הילד שקד פוסלת את התרחיש הזה של ממשלת שינוי? האם רק בגלל ענייני ניהול קריירה? כלומר, ברור לה שהיא מאחר והיא לא ראש מפלגה, ומאחר ובנט אמור להיות ראש ממשלה, אז היא לא תקבל תיק בכיר, אז היא מעדיפה בכל זאת תסריט אחר שבו היא מקבלת תיק בכיר יותר, או שיש פה משהו יותר, נקרא לו, אידיאולוגי או פרקטי?
אני חושב שיש פה לא מעט מהאידיאולוגיה ולא מעט מהלחצים שהבייס שהיא אוהדת וקשובה אליו לוחץ עליה. זה לא פשוט לעשות מהלך כזה, בטח לא אחרי כל הבטחות הבחירות שניתנו מטעם ימינה בסבב האחרון. ואילת שקד לדעתי באמת לא רוצה לשבת עם מרץ בממשלה אחת שתתמך על ידי רעם ותפלרטט עם הרשימה המשותפת.
כן, שורה התחתונה, יונתן, אנחנו הולכים לבחירות מספר 5, או שה... נקרא לזה, העובדה שיותר מדי קריירות של אנשים עומדות פה על, על סף סיום, ימנעו את ההליכה לבחירות?
תראה, זה בדיוק העניין. על פניו, אני חושב שהאופציה של בחירות חמישיות היא הכי ריאלית, היא הכי ברורה מעל פני השטח. העניין הוא שכל המפלגות באמת עייפות, באמת נמצאות על איזשהו סף, אפילו כלכלי, וחוסר מסוגלות בסיסית לנהל מערכת בחירות נוספת, לכן הן נסויות להעדיף בחירות אישיות, הן נסויות לנסות למנוע גם במחיר של שבירת הבטחות ברגע האחרון את ההתחייבויות שלהן לבוחר. זאת ישראל, אנחנו צריכים לחכות עכשיו 10 ימים, והכל עוד יכול להשתנות פה.
נחיה ונראה.
תודה רבה, יונתן.
תודה, להתראות.
שלום לאיימן סייף.
שלום, שלום.
אתה פרויקטור המגזר הערבי במשלט של הקורונה. בהקשר הזה שמענו אותך מדבר לא מעט בחודשים האחרונים. אז קודם כל איזו שאלה, מאחר שאתה ממש עכשיו בדרך למשלט, המצב בחברה הערבית דומה למצב, מצב הקורונה דומה למצב בחברה החילונית יהודית במונחים של תחלואה?
כן, אנחנו לשמחתי באותו מצב של כלל החברה היהודית, אין בעצם כמעט תחלואה בחברה הערבית, אנחנו מאחורי זה, אני גם חייב להגיד שאחוז המתחסנים בחברה הערבית הוא גבוה, הוא באמת אחוזים מאוד מטבועים, גם בקבוצת גיל של 50 ומעלה וגם מתחת ל-50, יש לנו עוד אוכלוסייה הבדואית למשל בנגב שאנחנו צריכים עוד לחסן, ועוד אוכלוסייה במזרח ירושלים, אבל בגדול אנחנו גם באחוז מתחסנים גבוה. ואני רוצה גם להגיד, אני עושה עכשיו סיכום שנתי בעצם של כל הקורונה ומה המצב בעצם היה, שהיה בעצם בחברה הערבית, ואני חייב לציין שאחד התובנות שלנו שההתנהגות של החברה הערבית לאורך כל השנה מבחינת מאומתים ותחלואה הייתה דומה לחברה הישראלית היהודית, בשונה דרך אגב מהאוכלוסייה החרדית, ששם היו כמה אירועים של התפרצויות לאורך תקופות, אבל האוכלוסייה הערבית התנהגה די דומה לאיך שהחברה היהודית בעצם התנהגה מבחינת המאומתים, ולכן אנחנו גם עכשיו נמצאים באותו מצב.
כן, אז במהלך באמת מגפת הקורונה ראינו פה הרבה מאוד שיתופי פעולה מאוד יפים בין החברה היהודית לחברה הערבית, צוותים רפואיים, טיפול אפילו של מערכת הביטחון בכל מיני מוקדי תחלואה, והנה הגיעו האירועים האלימים בערים המעורבות, בלוד, באקו, ביפו, בנגב, ותופס אותנו עם באמת טלטלה מאוד גדולה ביחסי ערבים ויהודים, ונשאלת השאלה, איך מתקדמים מכאן?
זהו, אני מסכים אתכם, אני חושב שאתה יודע, כולנו מזועזעים וכולנו באמת המומים מהעוצמה של האירועים, במה שבעצם קרה, גם יהודים וגם ערבים בעצם כאחד. ואני חייב להזכיר לכם שלדעתי עד פרוץ האירועים האלה אנחנו היינו במצב יחסית טוב בין יהודים לבין הערבים, אפילו, אתה יודע, כאילו אפילו ברמה הפוליטית היינו קרובים לאיזשהו צעד היסטורי כזה שאולי מפלגה ערבית תהיה חלק מהקואליציה מבפנים בעצם ובחוץ, ובאמת התמונה גם בתחומים הכלכליים, בשוק העבודה, בחינוך, בהשכלה, באמת במגמות יחסית טובות, ואז באמת הכל התפרץ וראינו באמת את השנאה ואת באמת האכזבה והאי אמון שקרו בעצם בעשרת הימים של האירועים. אבל אני רוצה להאמין שמה שעשינו, ואני מזכיר לכם גם בתפקידי הקודם, הייתי מנהל הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים בממשלה.
נכון.
עסקנו באמת 10 שנים אפילו יותר בהשקעה מסיבית בעצם בחברה הערבית, בתחומים של הכלכלה ושל שוק העבודה וכו', ולכן אני אומר שהמגמות הן באמת חיוביות. אני רוצה להאמין...
לא, לא, רגע, שנייה. מגמות חיוביות, אבל לצידם גם יש מגמות מאוד לא חיוביות, למשל, של מקרי הרצח והאלימות בחברה הערבית. אני שומע את חבר כנסת אחמד טיבי כבר 10 שנים אומר, תיקחו לנו את הנשק, תיקחו לנו את הנשק, וזה עניין של כמעט יום ביומו שאנחנו שומעים על עוד מקרי רצח, אז זה לא שהחיים שם קלים ופשוטים.
חד משמעית, זה אני מסכים לך לחלוטין, אני רק אומר שיש תחומים שהתקדמנו בהם, הנושא של באמת של העבודה ושוק העבודה וההשכלה ורמת החינוך, שיש שם באמת מאוד, עלייה מאוד מאוד יפה, ודרך אגב גם בתחומים של, של, של תכנון וכו', יש התקדמות, עדיין יש פערים, אבל באמת הבעיה הכי אקוטית שהחברה הערבית סבלה ממנה בשנים האחרונות זה באמת הנושא הזה של האלימות בתוך היישובים שלנו, וזה באמת משהו שהוא מאוד מאוד כואב, ולצערי הרב גם הממשלה לא פתרה את זה, וגם החברה הערבית, המנהיגות הערבית לא עשתה מספיק באמת על בינת לפתור את הדבר הזה, וזה באמת נושא שמונח על השולחן וחייבים לטפל בו באמת מהשורש, אבל אני בכל זאת, סמי, חושב ורוצה להאמין שהתשתית שבנינו בשנים האחרונות באמת לחיזוק החברה הערבית ולשילובה בעצם בכלכלה היא תשתית חזקה ואיתנה, ודרך אגב אתם ראיתם את זה גם באמצע האירועים, את המגזר העסקי שיוצא בקמפיינים שמדברים בעצם על עבודה של כתף אל כתף ועל קופות החולים שיצאו בקמפיינים בעצם דומים, ואני רוצה להאמין שהתשתיות האלה הן באמת חזקות ואנחנו נמשיך לחזק אותן גם בשנים הקרובות. נכון, יש הרבה דברים שלא שקלנו בהם. לדעתי, הנושא של איך בעצם מחברים את האוכלוסייה הערבית עם האוכלוסייה היהודית בכלל. אם זה נגיד במערכות החינוך, הרי אתם יודעים, יש לנו מערכת חינוך נפרדת, מערכת חינוך ערבית, מערכת חינוך יהודית. אני למשל, הילדים שלי למדו וגדלו במודל שנקרא יד ביד, דו-לשוני. הבת שלי עכשיו היום היא בת 11, היא לומדת בכיתה 11 יהודים, 11 תלמידים ערבים, מורה ערבייה, מורה יהודיה. כמה סניפים כאלה יש? היום 7 סניפים, למרות שכבר 15 שנה המודל הזה בעצם קיים.
איפה המודל הזה קיים? בערים מעורבות?
יש את זה בירושלים, בית ספר דו-לשוני בירושלים, יש לנו את זה בכפר קרע, יש את זה בבאר שבע, יש את זה בחיפה. יש את המודל הזה קיים, אבל סמי לצערי הרב, משרד החינוך במקום שיעודד הקמה של עוד מסגרות כאלה, כבר 15 שנה המודל הזה קיים, רק 7 סניפים בעצם קיימים. זה רק דוגמה, אני אומר, שמה אנחנו צריכים עוד לעשות? אנחנו צריכים לייצר מסגרות שמקרבים בעצם בין יהודים לבין ערבים. תסתכלו על שוק העבודה, תסתכלו על החברות בעצם הגדולות, שעד לפני 10 שנים, למשל, לא העסיקו ערבים. ועכשיו נגיד הם כן מעסיקים ערבים, ותראה, הם הראשונים שיצאו לבוא ולהגיד, חבר'ה, אנחנו עובדים ביחד, ואנחנו רוצים להמשיך בעצם לעבוד ביחד. ברגע שאתה מנסה את הניסיון הזה של לחיות ביחד, של לעבוד ביחד, של להכיר באמת אחד את השני בצורה טובה יותר. אני רוצה להאמין שאלה בעצם הדברים שיגברו בעצם עד.
תאמר לי, אם אני מבקש ממך לנתח את המוטיבציות שגרמו לאירועים האלימים בערים המעורבות, כמה מזה היית נותן לנושא של החינוך, לנושא של פשע, לנושא של צעירים
ושל מצב כלכלי
משועממים, מצב כלכלי בכל זאת במגזרים מסוימים, וכמה מזה נקרא לזה לעניין הפוליטי הדתי המהותי? עד מתי יישאר בסופו של דבר המהות הסכסוך הבסיסי ככל שקיים בין ישראלים וערבים?
תראה, אני חושב שלגבי האירועים הספציפיים האלה, הניתוח שלי וההבנה שלי לבעצם של מה שקרה כאן, זה בעיקר הנושא הדתי. זאת אומרת, פה, תקשיב, היינו באמצע חודש הרמדאן, לילת אל-קדר, שזה בעצם הלילה הקדוש ביותר עבור המוסלמים. ואתה יודע, כאילו, מבחינתנו הפגיעה, אתה יודע, כאילו, במסגד אל-אקצא, וכניסה של שוטרים וכו' לתוך מסגד אל-אקצא, להבנתי, זה מה שהצית והביא באמת ליציאה של האזרחים הערבים, בעיקר המוסלמים, אתה יודע, כאילו, להפגנות האלה. ואז בעצם זה, אתה יודע, כאילו, זה נגרר לתוך אימותים, לצערי הרב, אלימים, וראינו את זה במיוחד בעצם בערים המעורבות, ואתה מוסיף על זה, באמת כנראה תסכול, ואתה יודע, כאילו, של שנים, מהזנחה של אי השקעה, בעיקר באוכלוסייה הערבית, בעצם בערים המעורבות. תראה, אני הובלתי החלטות ממשלה לכל האוכלוסייה הערבית, אבל לא היה לי החלטת ממשלה, למשל, להשקיע בערים המעורבות. לא הובלנו החלטת ממשלה כזאת. מסיבות פוליטיות כאלה ואחרות, לא הצלחנו בעצם, הייתה החלטה, הייתה טיוטה של החלטה, אבל לא הצלחנו בעצם לאשר אותה. ולכן אני אומר, כאילו, תקשיב, הפערים בחינוך, הפערים בהשקעה בתשתיות בתוך הערים המעורבות הם מאוד מאוד גדולים. והייתה הזנחה מצד הממשלה להשקיע בעצם בערים האלה. אז הסיבות האלה הם כנראה גם כן באמת טריגר נוסף למהומות האלה בעצם בתוך הערים המעורבות.
כן, בערים המעורבות אגב יש איזה עניין שעד כמה שאני מבין, הערבים בערים המעורבות נמצאים במעמד סוציו-אקונומי יותר גבוה מאשר ערבים בערים לא מעורבות, זה נכון?
זה לא ממש מדויק, כי תראה, מבחינת נגיד רמת ההשכלה, זה תלוי איפה, אתה יודע, נגיד, יש אולי מקומות, נגיד, אולי חיפה או משהו כזה, שיכול להיות שיש שם, נגיד, רמת השכלה יותר גבוהה של הערבים, נגיד, בחיפה, משאר הממוצע, נגיד, של החברה הערבית, אבל ברוב הערים המעורבות, לצערי, לא. זאת אומרת, גם רמת ההשכלה היא אפילו יותר נמוכה ממה שקיים בתוך היישובים הערבים. אנחנו רואים, אתה יודע, כאילו, שם נוער שלצערי הרב חסר לו מסגרות, אתה יודע, כאילו, לחינוך או לתעסוקה בתוך הערים האלה, וזה עוד פעם אני אומר, זה באמת כאילו כתוצאה מההזנחה של שנים רבות של הממשלה בתוך הערים האלה. אבל עוד דבר אחד אני חייב כאן לציין, לא רק לערים המעורבות אלא בכלל, תראו, החבר'ה הצעירים האלה של 15, 16, 17, 18, שהם אלה שאתה יודע כאילו המשיכו אחרי זה את האירועים בתוך היישובים הערבים, גם בצפון, אלה, זאת קבוצה שחייבים להשקיע בה, זאת קבוצה שחייבים לתת לה תקווה, צריך להקים מסגרות כאלה עבור הצעירים האלה, צריך לתת להם אופק בתעסוקה, בחינוך, חייבים להשקיע בקבוצה הזאת, אנחנו לא השקענו מספיק.
איימן, לסיום, אני רוצה לשאול אותך, אני חושב שאפשר לפתור הרבה מאוד בעיות באמצעות תקציבים ותשומת לב וחזון וכו', אבל לתחושתי אי אפשר לפתור אותם בלי מנהיגות. ואני רוצה לשאול אותך לגבי החברה הערבית, אתה מזהה שם מנהיגות, לא שבחברה היהודית אנחנו מזהים מנהיגות טובה בימים אלה, אבל אתה מזהה בחברה הערבית מנהיגות טובה ורצינית שאפשר לשתף את הפעולה ולפתור את המשבר הזה?
תראה, הבעיה של המנהיגות קיימת, כפי שאמרת, גם בחברה היהודית וגם בחברה הערבית. אני רוצה להגיד שאתה יודע, כאילו אנחנו, אני למשל, בכל העבודה שלי עבדתי נגיד עם ראשי רשויות נגיד מהחברה הערבית, עם ארגוני חברה אזרחית, אבל כנראה שזה לא מספיק, כי היום באמת הדור הזה של הצעירים, הם לא מקשיבים, אתה יודע, כאילו למנהיגים, ראשי רשויות או נגיד מפלגות פוליטיות, ולכן אתה צריך באמת כאן מנהיגות שהיא לא רק מנהיגות פוליטית, אלא גם באמת מנהיגות של, של, של הדור הצעיר, צריך ארגוני חברה אזרחית, יש לך אקדמיים, יש לך אנשי דת, צריך לפעול באמת בכמה כיוונים על מנת לחזק את המנהיגות הזאת, וכך באמת להוביל למהלכים טובים.
אז תגידי, באמת שאלה פוליטית אחרונה, אתה יכול גם אפילו לענות בכן ולא, אתה חושב שהמבצע ומה שקרה והמאומות באמת סתמו את הגולל על הצטרפות של אחת משתי המפלגות הערביות לאיזושהי קואליציה מבחוץ או מבפנים?
תראה, אני חושב שזה הרבה יותר קשה עכשיו, כי גם, אתה יודע, כאילו גם החברה הערבית מתוסכלת ומאוכזבת, יש כעס כאילו על הדרג הפוליטי, האירועים האלה בעצם שהיו ומה שהיה בעצם בעזה, אז אני חושב שזה הרבה יותר מאתגר ממה שהיה קודם, אבל אתה יודע, כאילו פוליטיקה הכל אפשרי, אבל אני חושב שזה הרבה יותר קשה עכשיו לדבר על שיתוף פעולה פוליטי מאשר לפני האירועים.
איימן סייף, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ביי, גם לכם.
שלום לאלכס ג'בז'ינסקי.
שלום.
הכלכלן הראשי של מיטב דש. תשמע, בדרך כלל בסיומם של מבצעים צבאיים, אנחנו עושים את החשבון, כמה זה עלה לנו, ובדרך כלל זה כמה מיליארדי שקלים, בגין מלאים, התחמשות מחדש וכו', אבל האמת שאחרי שנה כזו של מגפה, אנחנו כבר לא מתרגשים מכמה מיליארדי שקלים, ובכל זאת רוצים לבוא ולבדוק איתך, מהו בעצם הנזק הכלכלי האמיתי של המבצע בעזה, בטח יש נזקים לתיירות, לשמה של ישראל וכו', מהו הנזק בעיניך?
כמובן שיש כמה סוגים של נזק, פגיעה בייצור, פגיעה בצריכה, נזק פיזי והוצאות ביטחון, אבל הפעם יש כמה נסיבות מקילות, אפשר להגיד. אחד, בדרך כלל נזק ממושך ומשמעותי נגרם לתיירות חוץ. הפעם לא היה תיירות חוץ, כך שלא כל כך נגרם נזק, ולא היה מתוכנן לחזור בקרוב. דבר שני, בשנה האחרונה המשק למד לפעול מרחוק, לעבוד מרחוק, לצרוך מרחוק, וזה גם בוודאי עזר להקטין קצת נזקים מהאירוע הזה של הלחימה. בכלל, בדרך כלל, הנזקים האלה הם נזקים קצרי טווח, כן? ותוך כמה חודשים, או אפילו פחות מזה, אנחנו רואים שהפעילות חוזרת והפיצוי מגיע די מהר. אבל הפעם אני חושב שהנזק המשמעותי הוא בכך שיכול להיות שכתוצאה מהמלחמה הזאת אנחנו שוב פעם נלך לבחירות ואז לא יהיה לנו שוב פעם תקציב והממשלה לא תתכנס ולא תאשר רפורמות בלי סדר עדיפויות, נמשיך להתגלגל עם אותו מנגנון של הוצאות שוטפות, מה שנקרא לתחזק קיים עם כל מה שהיה לנו בשנה האחרונה. וזה נזק שהוא קשה למדידה בדיוק, כי הוא ארוך טווח, הוא יכול להימשך אפילו שנתיים, שלוש, כי משק בלי תקציב בסוף כן סופג מכה, ודווקא בשנה של יציאה מהמשבר, היה אפשר לעשות כמה דברים בשביל להקפיץ אותנו מדרגה.
אבל עד עכשיו ראינו שחברות הדירוג לא מתרגשות מזה שאין תקציב. אגב, לא רק בשל העובדה שבהיעדר תקציב יש איזשהו ריסון פשוט בגלל התקציב ההמשכי. השאלה אבל עכשיו, אחרי שנה של קורונה והגדלת החוב, בטח עקב חוסר היציבות הפוליטי, הם לא באים ואומרים לעצמם, תשמע, זה בכל זאת יקשה על המדינה, כל עוד אין תוכניות ואין רפורמות, להחזיר את החוב שלה, או לפחות העובדה שהיא עולה מדרגה לכיוון ה-80% יחס חוב תוצר.
נכון, עד היום חברות הדירוג היו די רגועות, כי הן מצפות מהמדינות, כולל מישראל, לתחזק משק בזמן המגיפה, זאת אומרת שהנזק יהיה קטן וכמה שפחות חברות יסגרו, וכמה שיותר מהר אנשים יוכלו לחזור לפעילות אחרי שמשבר יגמר. אבל עכשיו חברות הדירוג מתחילות לחשוב ולדבר על כך שאוקיי, בזבזנו הרבה כסף, באמת יחס חוב תוצר עלה, צריך לחשוב איך חוזרים למסגרת. ובשביל זה אתה באמת, אתה צריך ממשלה שתקבע מה עושים, האם מקצצים בהוצאות, מעלים מיסים, או שלא עושים את זה, מנסים להגביר צמיחה באמצעות צעדים כאלה ואחרים. וברגע שאין ממשלה ואין תקציב, אז אי אפשר לעשות את זה, וזה מתחיל להטריד את חברות הדירוג, בטח במקרה של ישראל, שמתנהלת כבר 3 שנים עוד מעט בלי תקציב.
אז הנה, חברות הדירוג אולי לראשונה בשנים האחרונות מתחילות לנוע באי נחת עם הבעיות הפוליטיות שלנו וקורונה. וכמובן סבב המלחמה והעלויות שלו, ובכל זאת, ממש בשבוע האחרון, בשבועיים האחרונים, אתה יודע, הבורסה הישראלית הייתה יותר טובה משאר הבורסות בעולם, השקל קצת נחלש בימים הראשונים, אבל מיד החזיר את הכל, והוא עדיין אחד המטבעות החזקים בעולם. עד מתי אנחנו יכולים לשמור על הביצועי יתר האלה מול האתגרים הפוליטיים והכלכליים?
יש לנו אשראי מאוד גדול שהתחלנו לצבור אותו, אשראי במרכאות, כן, מול חברות הדירוג, המוניטין, שהתחלנו לאסוף אותו בערך מתחילת שנות ה-2000, אחרי המיתון הכבד שהיה אז. יחס חוב תוצר של ישראל ירד בהדרגה מקרוב ל-100% והגיע ל-60% בסך הכל. עם כל מיני בעיות כאלה ואחרות, הממשלה התנהלה יחסית עם הקפדה על משמעת תקציבית, וזה מה ששירת אותנו גם בשנתיים שלוש האחרונות, שלא הייתה ממשלה ולא היה תקציב, אבל לכל דבר עלול להיות סוף, ולכן האירוע הזה שבעצם דוחה שוב פעם אישור התקציב, הוא מתחיל קצת אולי לעלות שאלות, גם אצל חברות הדירוג שמתחילות לשאול, אוקיי, האם ישראל הוא עדיין מדינה שמתנהלת באופן מסודר, לא מגדילה הוצאות, או שאין כבר יד מכוונת ושליטה, ואנחנו צריכים להתייחס אל ישראל אולי אחרת.
כן, אגב, אם דירוג האשראי של ישראל ירד, או שתהיה תחזית שלילית, בעידן של הריביות הנוכחיות, זה כזו מכה?
לא בהכרח, לא חייב להיות. היו כמה מדינות במהלך השנה האחרונה שלהם כן ירד דירוג האשראי, בעיקר מדינות מתפתחות, ואם מסתכלים על הבורסות שלהם, על המטבעות שלהם, על צעות של אגרות החוב שלהם, לא רואים איזושהי מכה גדולה, למעט כמה מקרים בודדים, כמו טורקיה, ששם אנחנו מכירים את האירועים, ונגיד דרום אפריקה, אבל לרוב המדינות לא. זה לא כל, אני לא כל כך מפחד מהורדת תחזית דירוג, ואפילו הורדת דירוג. אני מפחד מהמגמה, מאיזושהי השתלשלות של העניינים שבעקבותיה ניכנס לאיזשהו תוואי כזה של עוד הרע ועוד הרע ועוד חולשה ואין תקציב, ואז באמת זה יכול להיות מסוכן. אנחנו לא שמה, ומאוד רצוי שלא נתקרב לשם.
אז אם ננסה לקחת את זה למשהו פרקטי, אתה והתיקים במיטב דש, תשקלו לצמצם נכסי סיכון, להקטין דברים שזזים יותר מדי מעלה ומטה?
אנחנו עדיין מאמינים שהשוק הישראלי ישיג תשואה עודפת השנה, בגלל העובדה שישראל מקדימה רוב המדינות מבחינת התחסנות, וזה מה שקובע התפתחות כלכלית.
למרות שיצאנו באמת לפני כל המדינות מהקורונה, אבל רק בגלל שהיינו צריכים לעשות מבצע צבאי בעזה, כן. היינו חייבים להתפנות מהטיפול במגפה.
כן, בדרך כלל האירועים מהסוג הזה הם באמת לא מסיטים משק מהמסלול, ואני מאמין שתוך שבועיים שלושה אנחנו נראה שהצריכה ממשיכה לצמוח וההשקעות צומחות, זאת אומרת, זה לא אמור להפריע יותר מדי למגזר העסקי, ובסוף זה יבוא לידי ביטוי בשוק הישראלי, אבל אין ספק שאנחנו, כמו כולם, עוקבים אחרי התפתחויות פוליטיות. אם לפני שבועיים חשבנו שעוד אותו יש ממשלה, ואולי עוד שלושה חודשים יש תקציב, אז יש עכשיו עולות שאלות האם אכן זה הולך
לקרות. יפה. אלכס, תודה רבה.
תודה ושבוע טוב.
תודה ושבוע טוב, להתראות.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה לך, שבוע טוב גם לך.
וגם תודה רבה ליונתן מניאביץ' ודן ברומר שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה גם מחר, להתראות.